מקור ראשון, הסקטים. שלום וברוכים הבאים לנאמנים למקור, הסקט הבית של מקור ראשון. אני אביגיל זית, ואיתי באולפן היום ישאל מקייס. שלום.
שלום.
כתב הצבאי שלנו אלחנן שפייזר.
אהלן.
וגדעון דוקוב.
שלום, שלום.
מה שלומכם?
עייפים.
איזה יום היום בכלל? מה קורה בכלל?
זהו, זה קצת מבלבל להיות גם ביום ראשון וגם ביום חמישי בוז. אבל זה קונספט שצריך לחשוב עליו. יש לזה יתרונות בעיניי.
כן, המחשבה שהשבוע נגמר מחר בהחלט משמחת.
אולי צריך שכל שבוע יהיה באמצע חג. ואז אתה לא עבוד קשה מדי, שיהיה כמה ימים, מנוחה, עוד איזה יום וחצי והלאה.
שאני מדברים על קיצור שבוע עבודה.
בדיוק, אם תבטיח לי גם יום ראשון חופשי, אני מצביע לך.
טוב, אז בזמן באמת שהיה חג והיה נחמד, מי שהיה בחג בצפון נראה לי היה לו קצת פחות נחמד עם 200 טילים על הראש. מה קורה בצפון שלנו? ישי.
וואו, מה שקורה בצפון, בתקופה הזאת של השנה, אנחנו באמת רגילים כבר לצאת החוצה לטיולים, זה לא קורה, כי המערכה לאט לאט עוברת צפונה, זה כבר לא לאט לאט.
מהר מהר.
יש מטורפת, באמת במהלך חג השבועות, זאת הייתה המתקפה הכי משמעותית מתחילת המלחמה, בעצם מהימים הראשונים של המלחמה יותר נכון, לעבר יישובי הצפון, בעקבות החיסול של הבכיר מחיזבאללה, עד צומת צמח הגיעו הזקות והנפילות התפרסו בעצם, הגיעו למקומות מאוד מדויקים שאנחנו לא יכולים לספר מהם, אבל
אבל מדויקים. עכשיו, אני ראיתי שכמה אנשים כתבו, אם זה היה בתל אביב, כבר מזמן היינו במלחמה, כבר מזמן זה נכון? בגלל שזה רק בצפון, אנחנו לא מגיבים בצורה יותר משמעותית?
זה שיח של איל, בוא נחשוב מה היה קורה אם, שזה מאוד בעייתי. צריך לומר, נפגעים בגוף, כן, בנפש כמובן, זה משהו שאי אפשר לקמת, אבל בגוף לא היו נפגעים מהמתקפה הזאת, אז לכאורה, אפשר לומר, הכל בסדר, כאילו, אם זה נופל בתל אביב, כל מטר רבוע יש שם מאות אנשים, אז התוצאות היו אחרות. יחד עם זאת, זה מה שעוזר לנו קצת להתעלם, לנו, לממשלה, למקבלי ההחלטות, לומר, מה, הנה אתם רואים, אין לנו נפגעים. פינינו את ההחלטה לפנות את האזרחים משם הייתה נכונה, כי אחרת היו הרבה יותר נפגעים. אז לכאורה, זה עוזר לנו לקחת, להגיב
רק, בצורה... רק שזה צמצם לנו את שטח המחיה ב...
בואו נסדרים על השולחן. בוודאי שמשהו כזה מגיע, חיפה כבר היה מעלה שלב, אם זה היה אזור המרכז, אז בוודאי. היכולת, גם כשהיו טילים על תל אביב ועל ראשון, כמות הנפגעים בנפש מהטילים היא מאוד נמוכה לשמחתנו, יש יותר נפגעים כידוע מכל מיני נפילות בדרך והתקפי חרדה, בוודאי שאם דבר כזה היה מתרחש באזור המרכז, זה כבר היה מוגדר סופית כמלחמת לבנה שלישית.
השאלה, גדעון,
מה שכבר עכשיו צריך לבוא ולהגיד.
השאלה, גדעון, אם זה בגלל שאדם של תושבי המרכז אדום יותר, או בגלל שזה איום פחות משמעותי על מדינת ישראל?
בגלל שאנשי התקשורת גרים ברובם במרכז, המדינה הזאת פועלת לפי לחצים תקשורתיים, אנשים חושבים שכשהם פותחים ערוצי חדשות, כבר דיברנו על זה בעבר פה, הם מגלים מה קורה, הם לא מגלים מה קורה. כשהם פותחים ערוצי חדשות, הם מבהירים להם מה חשוב, מה לא חשוב, מה סדר היום, מה משמעותי ומה פחות משמעותי. כמו שאנחנו רואים, אפשר לבדוק את זה, פריצות לשידור. האם יש פריצה לשידור כשיש נפילות בצפון, או האם יש פריצה לשידור כשיש נפילות במרכז. כשהיה מתח מאזור עזה, למרכז הארץ, זה היה פושים בכל
שוב, גדעון, אתה מתאר את המציאות. אני שואלת,
אם יש פושים, הצבא מגיב, אנחנו רואים, אנחנו עובדים בתקשורת, אלמקייס יודע שכשהוא מעלה אייטם, דוץ מתייחס אחרת. מה לעשות? ואם עולה אייטם במערכת תקשורת גדולה יותר, יש גם מתייחסות אחרת. יש הבדל בין מה שנאמר, לבין מה שיוצא החוצה. הצבא, כידוע, הוא גם מערכת יחץ, וגם הממשלה, כמובן, מושפעת מאוד משאלת יחסי ציבור. ולכן, אם זה היה זוכה ליותר יחס, אז בוודאי שזה גם היה מקבל יחס ממשלתי וצבאי אחר.
אני חושב אבל שיש כאן אלמנט, אין ספק שיש קשר לשיח תקשורתי, יש גם אלמנט של הבדל מוצדק או לא, בין פגיעה בספר לפגיעה במרכז של כל מדינה וכל, כלומר, יש הבדל בין לראות, כמו של מקייס אמר, לשטחים שבסוף הם נפגעים כמעט.
דם שלהם פחות, ראינו מה
קרה, לא, לא בגלל דם, בגלל שטח.
אנשים מתו, ילדים מתו, מבוגרים מתו, אבל לא התייחסו לזה. ואז הגיעו ורצחו 1,500 איש, כאילו.
אני לא אומר שזה מוצדק, אני אומר שהמצב לא קשור רק לתקשורתי, אלא לעובדה שיש הבדל מובן במידה מסוימת, בין אם היו נופלים טילים במרכז של כל הארץ בעולם, לבין אם נופלים טילים בספר באזור שכבר פינו. כלומר, זה לא אותה יחס, ולדעתי, אם היה מצב ש... אם יהיה מצב שבו ישגרו טילים כל יום בתל אביב, אז
השלב
הזה יפסיקו לפרוץ לשידור. כאילו, בשלב הזה, זה יהפוך להיות הנורמה. כרגע זה לא הנורמה.
אני לא אומר משהו, אבל אני... חייב לומר שנייה, גדעון, שצריך לשים את זה גם על השולחן, צהל לא יכול להחזיק כרגע יותר מזירה אחת בו זמנית. מאותו רעה חולה של צמצום הצבא והפיכתו לקטן וחכם, אין יכולת מבצעית, אין מספיק טנקים, חיילים וקשב, לא ציבורי, קשב צבאי.
אתה נכנס פה לנקודה אחרת, זה שישראל מורתעת. זאת אומרת, ישראל מורתעת מפני לבנון וחוששת מזירה מול חיזבאללה.
לא.
בסדר, זה נקודה.
אתה אמרת גם, אני מסכים, אנחנו במלחמת לבנון השלישית, אנחנו בשטחי כינוס, עוד שנייה אנחנו עוברים את הגדר.
אנחנו במלחמה, במעמד צד אחד, הצד הלבנוני מחליט מה גובה האש, ואנחנו מדי פעם מגיבים באיזה חיסול, צהל מורתע. מדינת ישראל מורתעת, היא לא רוצה לפתוח בעוד חזית מול לבנון.
על אף שאני...
למרות שאני לך אחורה, כל השנים דיברו על זה שצהל נערך למלחמה בשתי החזיתות. צהל ערוך מול חיזבאללה. אנחנו פשוט רואים מה המצב.
למרות שראיתי כבר טענות מהצד הלבנוני של כל מיני פרשנים ערבים שמתרגמים ציוצים וקולות ואייטמים מלבנון, שלבנונים אומרים, אצלנו מתו יותר מבישראל. כאילו, אנחנו מרגישים שאנחנו לא מגיבים ושאין שום דבר, אבל בסוף, אומנם איבדנו חיים יקרים בצפון, באופן אישי אני מכירה נופלים מהצפון, אזרחים וחיילים, אבל מספרית, בוודאי שבצד הלבנוני יש יותר הרוגים.
מספרית 364 חיזבאלונים, לעומת 20, בין 20 ל-30, אני לא סגור על המספר המדויק.
אוקיי, ומספרי התקיפות. זה שצהל הוא צבא ההגנה לישראל, ומדינת ישראל עסוקה בהתגוננות כל הזמן, ומיירטת צבא חיזבאללה, לא מיירט ירי של צהל, הוא לא עוסק בזה בכלל, זה לא מעניין אותו. זאת אומרת, חיי אדם לצורך העניין לא מעניינים אותו. אבל מבחינת מספר התקיפות, מה המספר התקיפות יותר גבוה?
זה אני לא יודע להגיד.
לא, בוודאי של חיזבאללה, מה השאלה?
שאלה.
רק בחג האחרון, מה?
השאלה, אז גם זה צריך לומר, צהל יורה בצורה הרבה יותר מדויקת. הוא לא יורה למרחבים או לעיירה כלשהי. יש לו מטרה מודיעינית שנאספה בצורה לפעיל, בכיר או משהו כזה, ויורה לשם. אופנוע מקבל פגז, זה נכון.
בסדר.
המספר של 200 רקטות שנורו במהלך החג לצפון, הוא נראה לי חלק מ... מזה שיוצר קצת את הפח, את
השעה שאנחנו מפסידים. אבל מזה שחיזבאללה, לא מורתו, אומר, נראה, כאילו אנחנו שוב מסתכלים, הוא יראה 200, בוא נראה מה זה עלה לנו, נחזיר לו, אבל בסופו של דבר...
הם מנהלים אותם.
הם מנהלים, הם מחליטים הגובה להוות.
זוכרים שאחרי, לפני התקיפה האיראנית המפורסמת, ליל הכטב"מים, אז היה שיח על זה שלא חשבו שהחיסול של ישראל, של אותו בכיר, אותו בכיר, יביא למתקפה הגדולה הזאת. אז היום אומרים בצהל, מבחינתם, היה שווה לחסל את הבכיר ההוא מערב החג. 200 רקטות שלא פגעו בבן אדם, לא גרמו לזה נזק תשתיתי מי יודע מה, זה מחיר שהיו מוכנים לשלם לחלוטין. המספר 200 ו-150 ההתראות במהלך החג, זה משהו שכן...
טוב,
אבל שוב, כמו שבגלל אמר, בסופו של דבר, יש לנו אזור שלם בתוך ישראל, שהפך להיות... דרום לבנון למעשה, זאת אומרת היום דרום לבנון זה נמצא מקו הגבול ודרומה, אזור מטולה, אזור קריית שמונה, הם בעצם היום דרום לבנון, הם למעשה, הם גזרת הביטחון, שבעצם הם מגינה על הצפון, אף אחד לא יכול לחזור לגור שם, אף אחד לא יחזור גם בהמשך.
אגב, אנשים חזרו לגור שם בקיבוצים, חזרו לגור, הוותיקים בוודאי, גם חלק מהצעירים, אמנם לא קיבוצים שלמים ולא יישובים שלמים, אבל אני מכירה לא אחד ולא שניים בגליל המערבי ובגליל העליון, שאמרו, עם כל הכבוד, אנחנו באנו לכאן לא, כדי...
במטולה יש בודדים.
במטולה לא, אבל...
אוקיי,
לא,
בקריית שמונה גם לא.
גם בקיבוצים זה בקיבוצים בודדים, זה לא... זה, אבל אנשים שאומרים, אנחנו... באנו לכאן כדי להחזיק את הגבול.
עם ישראל ביולי-אוגוסט היה פוקד בהמוניו את אזור הצפון, והשנה לא.
לא יקרה.
אגב, מבחינת הנזק הכלכלי לתושבי הצפון, זאת אומרת, בסופו של דבר, זה לא רק, זאת אומרת, זה תושבי רמת הגולן, שהיום גרים שם, ואין להם בעיה, אבל כמה כבר יבואו, תושבים של אזור, נקרא לזה, לא יודע מה, זה לא, זה כאילו הגליל, כאילו אזור אמצע הגליל, לא יודע מה, אזור מעלות, שגם, שוב, היה אזור מצב בתיירים, אף אחד לא ייסע לשם.
בכל אופן, גדעון, אתה התחלת לדבר על אופי התקיפות של צהל בלבנון, ואני ככה, קשה להתעלם מהסרטון של ה... איך אומרים את זה, שפייזר?
טרבושה.
של הטרבושה. מה זה? למה חיילי צהל משתמשים באנטיקה הזאת שיורה... מה זה? מה זה? עם המשקולת, זה רטרו, זה מה הקטע, יד שנייה?
האימור
ראשון... חנה ייצרו את זה, מה קורה?
כשקיבלתי זה בקבוצה השראית, זה אמרתי, תקשיבו, פשוט נראה לי שזה נשק שלא דורש אישור של האוגדונר. זאת אומרת, כאילו, מכיוון שכאילו, לא יודע, כל פגז שיורים, כל מטוס, זה כאילו, אתה יודע, מגיע לרמות של, אז הם אמרו, בוא, יש משהו שכאילו אפשר לאשר ברמת הסרן, רב סרן, יאללה. בואו נזרום עם זה.
אני זוכרת שהאחים שלי היו סורגים רוגטקות כאלה, של דוד המלך. מה זה? לא הבנתי.
את המטרה אולי, למקייזר רוצה להרחיב, אבל בכללי, הכיוון הוא פשוט להגיע לייצר שריפות של סבך באזור שקרוב לגבול. תסביר למקייזר.
התותחן.
שאני ארחיב בשתי מילים, זה פשוט, כמו שדוקוב אמר, בגדול חיזבאללה ממש אוהב להסתתר בסבך. יש לו קטע כזה שהרבה מהמתחמי לחימה שלו הם נמצאים שם במין תעלות, בונקרים, מנהרות כאלה בתוך דמיינו את הקרמל, להתחבא שם בתוך כל השיחים. אז צהל החליט בהחלטה שהוא לא מייחצן, נגיד את זה ככה, הוא לא מוציא הודעות. שרפנו 4 דונם בדרום מזרח, לא, הוא פשוט שרופים בשיטות שונות, גם כדי שהם לא יוכלו להסתתר שם יותר וגם כדי שהם יאלצו להתרחק מהגדר בעצם. אז עושים את זה גם דרך הטרבושה, וגם יש כל מיני שיטות נוספות, רחפנים למיניהם, וכל מיני פגזי ארטילריה שעושים רק נזק של שריפה, ולא...
עכשיו, שפייזר, אני מבינה ש...
אגב, תוך כדי שהם מגיעות בקבוצות, מתחילה, זה כאילו כל הפניות האלה של מילואים ניקים לתרומות, אז כבר מתחיל לרוץ דרושות 20 חרבות, 14 קשות ארוכות.
חרבות ברזל, חרבות ברזל.
כן, מיתר גידי כבש תקניים. עדיפות לקלפק.
צריך לומר, אני אוסיף שכאילו כל הסיפור הזה הוא כבר קיים כמה תקופה די ארוכה בצפון, עד שאותו מילואימניק החליט שזה מגניב לצלם ולעלות לרשתות החברתיות.
אני מאוד שמח על
זה. וזה מהיתרונות של מילואימניקים. אנשים שבאו עם מקצוע מהבית, התקופה ארוכה לא מביאים אותו לידי שימוש, אמרו, רגע, אני רתח באזרחות, למה שלא, אני לא...
איזה רתח זה היסטוריון של ימי הביניים שממש התלהב ורצה...
שיתוף פעולה.
זהו, שפייזר, אני מבינה שבעיתון...
שעולים צפונה, והם אומרים, תקשיב, חוץ מלהיות פה בתור ברווזים במטווח, אנחנו יכולים לעשות עוד משהו ומנסים, באמת.
אז שפייזר, אני מבינה שבעיתון יהיה ככה התייחסות נרחבת להזיה הזאת, אבל תן לנו פה בכמה מילים, מה זה, מאיפה זה הגיע, ולמה בוויינט כתבו שזה מימי הביניים, מימי רומא.
אני רק רוצה להגיד שאני בטוח שיהיו אנשים שיפעלו לסכל את רעיון הכפולת רק מידע על טרבושה שהצעתי לעיתון השבוע. בכל אופן, הטרבושה הוא סוג של קטפולטה, כפי שהקפידו לתקן אותי, למרות שאני עדיין מוכן להפריד, כי קטפולטה זה מה שמכונה בעיקר היום מנגונל, שזה סוג של הקף הגדולה שיורה אבנים, בעוד שהטרבושה זה נשק יותר מתוחכם. הוא מוצא באסיה לפני הספירה כבר, ממש לקראת תחילת הספירה הנוצרית, אבל שימש בעיקר אחרי המאה השישית או השביעית לספירה, אני חושב, והיה הכלי הארטילרי המרכזי שהשתמשו בו עד לכניסה של תותחים במאה ה-15-16 יותר, והיה מאוד מאוד יעיל ומאוד אהוד על ידי כל, כי הוא היה כל כך טוב בלפרוץ חומות ומבנים חזקים אחרים. הרומאים לא השתמשו בו בניגוד למה שוויינט כתבו בכותרות, ובוודאי שלא השתמשו בו לפני הספירה באירופה, כמו שכתב של גלי צהל, אם אני לא טועה. ואני חושב שזה נהדר שאנחנו חוזרים לשיטות מלחמה עתיקות יותר. הזכרתי כאן שהמונגולים היו יורים גופות מלאות במחלות.
לא, די, אני לא רוצה לשמוע את זה, אני לא מעוניינת.
כחלק ממצור.
ממש זה רעיון מעניין, רוצים שנחזיר להם את גופות של מחבלים הרוגים.
כן, הם ככל הנראה גרמו למגפת הדבר השחור באירופה בעקבות הטקטיקה הזאת, אבל... יש שלחות לא צפויות לדברים.
אם להיות רגע רציני, אני חושב שכן צריך, צהל צריך קצת לחשוב, וגם מדינת ישראל קצת לחשוב על הסיפור הזה של לבנון, ולהבין, כמו שאמרנו גם, שוב, זה מלחמת לבנון, זה לא מלחמת חיזבאללה. תור מעניין, נדמה לי שגילאור איילנד, נדמה לי, פרסם אותו ב-12 אולי, על זה, שהרי כל הזמן, אגב, אני ממש זוכר את נפתלי בנט כשר הביטחון. אם כי הצהרות שלו, אנחנו יודעים מה הן שוות, הוא מדבר על זה שבפעם הבאה אנחנו לא נלחם מול חיזבאללה, אנחנו נלחם מול לבנון, ולבנון תצטרך לקבל את ההחלטה, מה היא עושה, זה לא ארגון טרור שפועל בלי אחריות מדינתית.
ובכל זאת אנחנו רואים עכשיו כל הזמן אנשים שמנסים להפריד בין לבנון לחיזבאללה.
כן, אז אני אומר, זה לא, ההפרדה הזאת לא עובדת, מצד שני, מדינת ישראל ממשיכה להיות בקונספציה.
לא יכול להיות. טוב, הצבאי והפוליטי כידוע מעורבבים היטב, ובתחילת השבוע גנץ ואיזנקוט הודיעו שהם פורשים מהממשלה. אגב, אחרי הדחייה הנהדרת...
פורשים באופן ממלכתי ומכובד, אני מבקש, כן.
בהחלט. ערך הממלכתיות מאוד מאוד חשוב כאן.
מחנה הממלכתי.
מה שהדחייה, בעיניי רק הדחייה שווה איזה פאוזה, כדי להרים למבצע ממש מדהים של החזרת חטופים, שבעיניי הייתה באמת אירוע שנתן הרבה מאוד אוויר פה לאנשים, גם בעורף וגם בחזית. אגב, אמצעים של צהל, מהביניים ואחורה, האמצעים של צהל להשבת החטופים, אני לא יודעת אם יש עוד צבא שמסוגל לעשות דבר כזה. יכול להיות שכן, אבל בוודאי לא הרבה. אז כשאנחנו ממש רוצים, אז נראה לי אנחנו טובים.
לא, אין צבא אחר שיודע לעשות את זה. אני שמעתי השבוע סקירה על מבצעי החילוץ הכי גדולים. נראה לי בטופ 10, זה כאילו צהל, סיירת מטכ"ל, כל המבצעים הישראלים. אחרי זה, כשמתחילים לעבור ליחידות אחרות מהעולם, אז זה כבר עם... כן, לא כל הכוח המחלץ חזר, כאילו רוב הכוח החילוץ לא חזר בחיים, אבל זה נחשב ניצחון.
או החטופים, כן.
כן, זה טוב, אז... סטנדרטים אחרים. אחרי,
כן, צהל, במה שנקרא, החבר'ה נוהגים לחלק בין צהל הגדול לצהל הקטן. צהל הגדול זה רמת, נקרא לזה, לא יודע מה, אוגדנר, אותת אלוף ומעלה, צהל הקטן זה הדרגים בשטח. בסופו של דבר, צהל הוא צבא טוב, אנחנו מכירים את הלוחמים.
כשדורשים מצהל לחשוב ביצירתיות... אז יוצאים דברים טובים כשלא, אז לא.
אגב, גם הפעולה ברצועת עזה, שוב, אנחנו כמובן מצרים על כל הרוג, אבל בסופו של דבר, מבחינת יכולת צבאית, כולל אגב את החיסכון, לא רוצה לומר מוגזם, אבל אולי זו המילה, בחיי אדם בצד השני, זאת אומרת, בסופו של דבר, צהל, הפעולה שלו בעזה, היא פעולה מאוד מאוד מרשימה, זאת אומרת, כמו שאיל מקייס אמר, כשצהל... נדרש לפעול, הוא מייצר פעולות באיכות גבוהה.
טוב, בוא נחזור לגנץ ואיזנקוט אחרי הפאוזה הזאת. כמה הפרישה שלהם ביניכם תשפיע על הלחימה, גם על הלחימה בפועל, אבל גם על הלגיטימציה הבינלאומית שהרבה דיברו עליה, שממשלה רחבה נותנת אוויר בינלאומי.
אני רוצה להגיד שלגבי הלחימה בעזה, אני אתן למקייס או דוקוב לענות, אבל אני רוצה להגיד שלגבי הלגיטימציה הבינלאומית, אני מבין למה מדברים על זה, אני מבין למה הממשל האמריקאי ניסה למנוע את הפרישה של גנץ ואיזנקוט מהסיבה הזאת, אני לא כל כך רואה את מי זה מעניין, מי נמצא בקואליציה שלנו, את מי זה מעניין ברצינות, אני מסתכל, מסתכל לחשוב, האמריקאים, את הממשל, לממשל לא אכפת, הממשל רוצה לסיים את המלחמה כבר מלא זמן, כשגנץ ואיזנקוט בממשלה, ותוקף אותנו כשגנץ ואיזנקוט בממשלה, אז עכשיו זה, הם גלו בממשלה, מה הוא יעשה? ינסה יותר לסיים את המלחמה? איך זה ייראה? יטיל סנקציות על ישראל? אוקיי, אז יטיל סנקציות, אז זה היה קורה בכל מקרה. והאירופים בכל מקרה נגדנו עכשיו, ברובם. אז ישנה עליהם, הם יודעים איזה גנץ, הם יודעים איזה איזנקוט.
זה לא עניין של כמה מהר זה היה קורה?
אני לא בטוח, אנחנו כבר שם, אנחנו כבר שם. אין לנו אשראי, כאילו, יש לנו טיפה. אבל אני לא בטוח שזה ישנה עם גנץ ואיזנקוט מהממשלה, אלא אם כן נראה שינוי ממש חריף של טקטיקה.
אגב, אני חושבת שהחזרת החטופים נותנת לנו יותר אשראי בעולם מגנץ ואיזנקוט בממשלה.
יכול להיות, בסוף אבל...
שלפעולה הצבאית יש משמעות אזרחית, זה נותן לנו כוח.
רגע אחרי שחזירו את החטופים, אז קמלה האריס, סגנית נשיא ארצות הברית, היא הצבא, ואמרה, זה נורא והיום כמה הפלסטינים נהרגו שם במבצע, וביידן צייץ וכתב, כל הכבוד שהוציאו את החטופים, זה רק מוכיח שצריך עסקה לשחרר את כולם, להחזיר את כולם הביתה ולסיים את הלחימה עקובה מדם או מה שזה לא יהיה. אז מה זה משנה? לא, אני לא רואה, ברמה הבינלאומית, שיפרשו, אני לא רואה שום שינוי בערך יחסו אלינו.
וברמה הצבאית, ישי?
ברמה הצבאית אני מסכים. אני דווקא בראש של... אני, בימים האחרונים קפצו לי ציוצים של בן גביר, על זה שאם רק הוא נותני, אם רק הוא היה בקבינט המצומצם של המצומצם לפני זה, והמלחמה הייתה נראית אחרת, וכתמונת מראה לזה שהעולם, לא, זה לא ישפיע עליו, אז דעתי, זה גם לא היה משנה יותר מדי. הוא יכול להגיד גם מה שהוא רוצה, שהוא היה משנה החלטות, או מחליט שניכנס בהתחלה מרפיח ולא מצפון הרצועה, או משהו כזה. זה לא, לא משנה.
זה בפרטים הקטנים, זה לא...
לא, זה לא פרטים הקטנים. בסופו של דבר, אני מסכים, יש פה איזה ברמה הבינלאומית, גנץ לא באמת נתן לנו הגנה או משהו כזה, בערך כמו בית המשפט העליון נגיד. וברמה הישראלית, בסופו של דבר יש אדם אחד, קוראים בנימין נתניהו, שהוא זה שבסוף קובע את המהלכים יחד עם גלנט, כל שאר חברי הקבינט לא שיחקו תפקיד, היה פה משמעות של, של גנץ ואיזנקוט ברמה
הציבורית הישראלית.
הציבורית הישראלית. וגנץ עשה בעיניי את החישובים הפוליטיים המאוד צרים שלו, שגרמו לו לקום ולצאת החוצה בגלל, לא יודע, שוב, חישובים פוליטיים שבהם אני חושב שגם לחצים מאזורים מאוד מסוימים, אולי גם קריאה לא נכונה של המפה, ובאמת החלטה מאוד מאוד צינית.
דווקא ממה שאתה אומר, אם הוא גם ככה שימש כבובה בקבינט.
לא כבובה, הוא שימש כ...
אתה אומר, לא היה לו תפקיד משמעותי. אז גם אין סיבה גדולה שהוא יישאר שם. אני חושבת שזו הסיבה גם של ליברמן, שליברמן לא הסכים להיכנס. הוא אמר, אני יודע שנתניהו לא ייתן לי להיות כל משמעותי, ולכן אין לי למה לבוא לשם.
גם כשליברמן היה כל משמעותי, הוא לא עשה שום דבר.
הוא אף פעם לא היה כל משמעותי, בגלל זה הוא פרש.
הוא עצמא שרק שהוא היה שר האוצר, ואז הוא עשה
משהו. אני רוצה להתנבא, אני אגיד איזה נבואה, גם כי אני שותק. כשליברמן היה שר ביטחון,
הוא לא אמר, כאילו, בדיעבד הוא הגיע ואמר, אני, כן, לא נתנו לי, לא זה, אבל בסופו של דבר היה שם שר ביטחון. כשהוא היה שר ביטחון עצמו, הוא לא אמר את זה. הוא קיבל את המשרד, הוא לא עשה שינוי. זה לא, אני לא חושב שזה הסיבה של ליברמן.
רגע, גדעון, אני...
ליברמן מנתח בצדק שפוליטית, אין לו מה לחפש שם.
אין מקייס, רוצה לנבא מה?
זהו, אני מעוניינת לשמוע את הנבואה, האם זו נבואת זעם?
זהו, זאת נבואת זעם. כבר תקופה ארוכה, האמת שאני חושב על זה, שדעתי עוד כמה שנים שאנחנו, אחרי שוועדות החקירה הממלכתיות התפרסמו, והמסקנות וכו' וכו', ואנחנו נעכל את כל הסיפור הזה בצורה רצינית, אנחנו נשאל את עצמנו, או אנחנו נשאל כמה אנשים ספציפיים, איך הם הרשו לעצם להיות באופוזיציה במלחמה הכי גדולה של מדינת ישראל ב-70 שנה האחרונות. איך בכל התקופה האחרונה אמרו, כן, אני לא מוכן לקחת חלק או לתת גב במהלכים המלחמתיים ולחשוב על הפוליטיקה הקטנה שלי באופוזיציה, כי ביבי, ושהציבור שלי ידע שאני עדיין באופוזיציה, ושהציבור שלי שהוא חלקו הולך למילואים, ידע שאנחנו עדיין מתעסקים באופוזיציה, למרות שאני מנסה להגיד שביבי ובגללו, בעיניי יש פה בעיה ערכית חמורה מאוד של הרבה הרבה אנשים.
אתה חושב שהם ישלמו על זה איזשהו מחיר פוליטי אי פעם?
אני מאוד מקווה שכל מי שהציבור הישראלי ידע לשפוט את כל האנשים האלה ולשים לעצמו אנשים הרבה יותר שיכולים לומר אמירות ערכיות בתקופות כאלה.
אני סקפטי ביחס לתשלום המחיר, אני חושב שזה...
אמרתי, אני מקווה.
מקווה. אז אני, כן, כבר לא
בשביל... מדובר בנבואה, לא ב...
לא, הנבואה הייתה על הצד של המחיר ההיסטורי שישלמו, לא המחיר הפוליטי המיידי. עם זה אני יכול להסכים.
כן, אולי ברמה ההיסטורית. אם כי תדע, אתה תמיד אומרים השאלה מי כותב את ההיסטוריה.
אוקיי, השאלה של עוד מי ישלם מחיר, של מהלכים פוליטיים, אפשר לדבר עליה גם בהקשר של חוק הגיוס. שעבר השבוע, שאולי גם קשור באופן מוצהר לפרישה של גנץ ואיזנקוט. והאם נבואות הזעם של שאול מקייס גם יכולות לתת לנו איזושהי תמונה על איך ייראה הסיפור הזה? כי נראה לי שגם בלי נבואה אפשר לחשוב שאנחנו עלולים לשלם מחיר כבד על זה שאחוזים הולכים וגדלים מהאוכלוסייה, לא לוקחים חלק בסיפור הזה.
נראה לי זה סיפור דומה. נראה לי זה סיפור של אנשים שלא מבינים את גודל השעה. אנחנו לא יכולים להתייחס, להישאר באותם, אותה קטנוניות שלפני המלחמה, גם אחרי המלחמה, גם אחרי השבעה באוקטובר, אחרי האסון הזה. ודברים שהיו נכונים לאותם ימים, להלן חוק הגיוס של הקודם, הוא לא רלוונטי עכשיו. לא הדברים, לא הפרטים הטכניים, ולא...
תן לנו איזה הסבר למה זה לא רלוונטי יותר. זאת אומרת, בפרקטיקה של זה.
אני חושב שאם המטרה של החוק הקודם היה... המטרה הייתה שילוב החרדים בשוק העבודה, נקרא לזה היום, אז החוק הזה לא נותן את המענה למצב הנוכחי, כי עכשיו אנחנו צריכים חיילים, אנחנו צריכים לשלב את החרדים בשוק העבודה. המטרה היא...
בואו נעשה סדר. החוק הקודם, עיקר החידוש שלו היה הורדת גיל הפטור לגיל 21. יאיר לפיד מאוד התגאה בזה. שבעצם מה זה אומר, אתה יכול ללכת לשלוש שנים לצבא מגיל 18-21, או אתה יכול לא ללכת לישיבה מגיל 18-21, בכל מקרה בגיל 21 אתה יכול לצאת לעבודה, לא משנה מה. התפיסה הייתה, צהל הוא צבא קטן וחכם.
לא חסרים חיילים.
לא חסרים חיילים. אנחנו רוצים את החרדים, לא רוצים את החרדים בצבא, אנחנו רוצים את החרדים.
לא אכפת לנו שידלגו על זה, העיקר שישתתפו בעול הכלכלי.
בעיני הציבור אין ספק שהדבר הזה השתנה, במציאות הדבר הזה השתנה, אני לא בטוח אם בעיני הפוליטיקאים זה השתנה, אני לא בטוח אם כל הפוליטיקאים באמת חושבים עכשיו שאפשר לגייס את החרדים, ולכן באמת אני מסכים עם לקייס שהחוק מצד עצמו לא שייך, אבל לי נדמה שגם העיסוק בחוקי גיוס ממשיך ללוות אותנו כבר משנות ה-2000, זאת אומרת אנחנו כבר...
לפחות.
כן, לא, אני מדבר על... אז היה חוק טל, לדעתי זה אזור ה...
גם סביב חוק טל עסקנו בזה.
כן. לא... בערך משנות, בתחילת שנות ה-2000 התחלנו עם זה, ומה שאנחנו ראינו שחוקי גיוס לא מביאים גיוס. זאת אומרת, המשך העיסוק בסוגיית הגיוס, דרך חוקי הגיוס ודרך הבגצים, מעולם לא הוכיח עצמה כצורת פעולה. זאת אומרת, מה שהוכיח עצמה כצורת פעולה היה הקמת הנחל החרדי יותר או פחות, שוב, יש מי יגיד זה בכלל לא חרדים, כל התוכניות של שחר, שזה של גיוס חרדים בכל מיני מקומות, התוכניות בשטח הם אלה שלפעמים יצרו שינוי קטן יותר או קטן פחות. יש דעות שאומרים שזה התחלה של מש, דעות שאומרות שום דבר, זה ממש פיפס של כאילו של נושרים ושל בעצם חבר דתיים לאומיים שמצאו לעצמם דרך לעשות שירות יותר קשר. אז אני, לא, בלי להיכנס לפרטים האלה, אני אומר בסופו של דבר, אם כבר יש שינויים, הם דרך דברים בשטח, דרך נגיד פרסום שהיה היום של הרעיון להקמה של איזה חטיבה חרדי, שתפעל באיזושהי מתכונת מיוחדת, מוזרה, אני לא יודעת כמה זה פרקטי, אני לא...
שני גדודים נלחמים, גדוד אחד לומד, נכון? ראיתי את זה אצל...
כל סדר בוקר, זה גדוד אחר.
לא יודע מה בדיוק. אגב, מי שיקרא פוסטים של יגילן, כן, הוא גם מציע דברים בסגנון הזה, מין חיל גבולות חרדי, במקור שלנו היו שלל רעיונות. די ברור לכל מי שעוסק בנושא, שהשאלת החוק היא לא מה שתשן, זאת אומרת, כאילו, היוזמה הזאת של הגיוס נולדה בלי שום קשר לחוק, זאת אומרת, החוק לא מפריע לה ולא עוזר לה.
תשמע, כל הסיפור בעיניי של חוקי הגיוס זה, זה, זה מאוד פרקטי, ונראה שהסוגיה לא היא פרק. לא פרקטית.
לא, חוקי הגיוס הם הכל חוץ מפרקטי. חוקי הגיוס הרי...
כאילו להגיד הפתרון גדוד שהוא כזה, גדוד שהוא כזה, זה לא באמת הנושא.
לא, אבל זה...
זה לא באמת הבעיה.
להפך, זו הנקודה. השאלה היא האם בצהל יהיו יותר חיילים. זה השאלה. זאת אומרת, נגיד את צורך...
כן, אבל זה לא מה שמפריע לחרדים להתגייס.
החוקים הקודמים... אבל החוקים הקודמים עסקו בשאלת, וזה מה שרוצים להכניס לחוק עכשיו, מכסות. אגב, ראינו גם מה צהל עושה עם מכסות, הוא פשוט סופר אחרת. זאת אומרת, כן, סופר שבא לו. וזה עוסק החוק. החוק לא מאפשר איזשהו, לא מייצר משהו בשטח. החוק הוא מייצר איזשהו, בא ואומר שהמדינה, הממשלה מציבה איזשהו יעדים. אבל זה לא משנה את המציאות. זאת אומרת, זה לא משהו שיגרום לחרדים יותר להתגייס ופחות להתגייס, יותר להתגייס בוודאי, לא? פחות להתגייס, סיכוי לא רע. אני אומר, אנחנו רואים 20, למעלה מ-20 שנה של החקיקה, שלא הועילה לגיוס עצמו, מהלכים בשטח הם אלו שהועילו לגיוס. לכן הדיון בחוק הוא בעיניי כאילו באמת קצת, הוא קצת מטופש. אני מסכים שברמה הציבורית רואים שמנהיגי הציבור החרדי, על הדעתי, אולי הוא מנותק מהשטח שלהם, אבל אני לא באמת יודע את זה, לא מתעלים לגודל השעה. הם לא אומרים, תקשיבו, אנחנו באמת צריכים. למרות שאנחנו נגיד, גם כששמענו באמת, מי שלא צריך ללמוד, כאילו מי שלא לומד, שכן יתגייס, זה לא יתקבל בחברה הישראלית בתור איזה, וואו, הנה איזשהו צעד. זאת אומרת, הם לא קיבלו את ה...
קראו את זה כמה שזה, קראו את זה כמה שזה.
מה שפתיים.
כאמירה ריקה שלא אומרת שום דבר, הרבה יותר... הרבה יותר משכנע מה שהרב יצחק יוסף אמר, של נמות ולא נתגייס ונעבור לחול, מאשר מה שאמרו על...
זה הרבה יותר משכנע.
זה הרבה יותר
אמין כאמירה של ציבור חרדי. כשמגיע לצורך העניין, כשמגיע שר או חק ואומר, תקשיבו, אם רוצים, יש 3,000 או 4,000 לא לומדים, אפשר ללכת ולגייס אותם. בואו נבנה מתווה שיגייס אותם. ואז אתה אומר, אז אתה אומר, עזב לא זה, הנה הוא אומר נמות ונתגייס, יאללה, בוא נעשה מזה כותרת.
אוקיי, כי בסוף אין מתווה שמגייס למי שלא לומד, אבל בהחלט יש מצב אווירה של נמות ולא נתגייס, אז אני יותר מאמין למי שאמר את זה, מאשר למי שאמר את זה.
מה זאת אומרת יש אווירה? אווירה איפה?
אווירה, איפה האווירה בעובדה?
גם בציבור החרדי וגם בציבור הכללי.
חרדים לא מתגייסים כרגע,
נכון? בסדר, אבל גם בשטח אין משהו שכרגע מציע להם גיוס.
ודאי שיש, ודאי שיש, יש יחידות חרדים. וחרדים לא מתגייסים אליהם, או מתגייסים במספר מאוד מועט. עכשיו גם הצבא אשם, אתה... גם הממשלה אשמה, וכולם, התקשורת אשמה בוודאי, כולם אשמים, אבל בסוף החרדים לא מתגייסים. אני רואה, אני חושב שבסיפור הזה, האפקט היחיד שיש לחוק, שאני חושב שהוא כן רלוונטי, הוא בהצהרתיות שלו. ויש ערך בהצהרתיות, פשוט כי כמו שאמרת, יש הבדל עצום בין איפה שהעם עומד כרגע כנראה, לבין איפה שהפוליטיקאים עומדים כרגע, וככל שהפער הזה יתרחב, אני חושב שהעם יכעס יותר. והדרך היחידה למנוע את זה, שהחרדים יבינו את זה ויעשו משהו. אני לא חושב שצריך להתגייס מחר, אני לא חושב שזה מציאותי. לא נראה לי מציאותי שצהל יקבל בשנה הקרובה.
מי זה החרדים יבינו?
העסקנים והאנשים שמנהלים את המגזר בסופו של דבר. אלה שאומרים לרבנים מה להגיד, אלה שמתווכים להם את החלשות, אלה שכותבים את החוקים, ואלה שקובעים מי יבחר למפלגות. כאילו,
בסופו של דבר... ואם ההצהרה והחוק באמת יוצרים את המצב הזה, הרי לפני כן, בתחילת המלחמה, האמירות לא היו נמות ולא נתגייס. זה לא היו אמירות.
כי לא היה כזה הרבה לחץ מהצד השני. זה
תקופה
של לחץ ללחץ.
נכון, נו, אז אם הלחץ שלך יוצר אמירות של למות ולא נתגייס, יוצר סגירה.
לא, אז שוב, אני לא בא ואומר, צריך לגייס אותם או להרוג אותם, או צריך לגייס אותם ולשים אותם בכלא, אני לא אומר את זה, אני חושב שזה מצב...
אבל אתה אומר, בוא נעביר חוק שייצר אווירה ציבורית נגד הציבור החרדי, ייצר אווירה ציבורית שבו הציבור החרדי לא רוצה להתגייס, ואז אולי תוכניות שטח לא יתממשו.
אז זה לא מה שאני אומר, אני אומר שצריך להעביר חוק שכן יש בו איזשהו תוכן, שכן מראה נכונות לשנות את המצב הקיים. וזה לא מה שקיים כרגע, ולכן הכעס ימשיך לעלות, ובסופו של דבר, אני לא חושב שאפשר לגייס בכפייה את כל הציבור החרדי, אבל אני כן חושב שבסופו של דבר יגיע יום שאם לא יעשו כלום, כן יעלו אנשים ויגידו, אנחנו נשים אותם בכלא, אנחנו נעשה את מה שצריך לעשות, וזה ייצור קירה יותר גדול בעם.
לכן אני אומר שצריך לעשות, לא לחוקק, לעשות.
אגב, זה מדהים שהחוק הנוכחי...
אל מקייס לסיום, אל מקייס לסיום.
לא מפריעה ולא מועילה.
זה מדהים שהחוק הנוכחי, שנתפס לכאורה כסכין בגבם של המילואימניקים, כבגידה בכל מה שקורה. זה לא שחרדים אומרים, סבבה, זה חוק שאנחנו נלך איתו יד ביד. זה לא סיטואציה בשום צורה. אז אני לא, כאילו, זה גם...
זה הכל תלוי בחרדים בסוף. הכל תלוי בהם. באמת, ככה אני רואה את זה.
אני חושב שזה תלוי בשאלה אם יעשה משהו בשטח.
טוב.
עכשיו מעדיפים לדבר ולא לעשות.
זה תמיד יותר נוח. מי כמונו, אנשי תקשורת, יודעים את זה. טוב, באירופה...
וגם נוח לנהל את הדיון על זה. זה דיון שהוא מאוד נוח היום. זאת אומרת, הוא מאוד נוח, כי זה מאוד, כאילו, הציבור הישראלי מגובש נגד זה, הציבור הזה מגבש את הציבור הישראלי נגד הממשלה, זה שוב...
זה טוב לכולם, טוב לכולם, אתה אומר.
לחרדים,
כי זו עיוולת ערכית אמיתית, וכולם מבינים את זה.
זה נכון.
עיוולת ערכית, וזו הסיבה שזה עולה, וזה עולה
אותו. לא, אבל עיוולת ערכית, לא החוק, עיוולת ערכית.
וזה הסיבה שזה גם מכעיס כל כך.
אז זה מעורר כעס כל פעם שעוסקים בזה.
יש עוד עיוולות שלא עוסקים בהם.
אבל לעסוק ביותר מעיוולת אחת בו-זמנית.
לא, תסתכל, ציבורית.
אוקיי.
זה פשוט כל כך בוער, כי בימים הקרובים גם יגישו את חוק, את תיקון חוק הגיוס, משהו כזה, אני לא זוכר את השם המדויק, שיעלה את גיל הפטור למילואימניקים בעוד כמה שנים, ייתן להם עוד עשרות ימים בשנה, זה פשוט המתח.
לא, גם באמת ההשלכה על החיים הפרקטיים, ועל המציאות הממשית של הרבה מאוד אנשים.
ועוד בני 45 עושים 250 מיליון בשנה.
הכותרת למשל לא תהיה בזה שבגץ קיבל את ההתחלה, זאת אומרת בעצם העביר את נטל ההוכחה בשאלת האם מדינת ישראל נוהגת באופן הומניטרי, העביר אותה מארגוני זכויות האדם, זכויות מחבלים למעשה, לזכויות הזאתים, לצהל והצבא, לצהל ובנת ישראל. עכשיו, בנת ישראל צריכה לדווח
בעצם... גדעון, כי זה לא משפיע על זה...
בוודאי שזה משפיע. זה משפיע על זה...
שאישה עכשיו תהיה עוד שלושה חודשים בלי האיש שלה.
לא יכולים להוריד בתים, אלא צריכים להיכנס לבית ולזכות אותו, ואז זה אדם נכנס...
זו הגדרה הטקסטואלית של וואטאבאוטיזם. אתה אומר, זה לא בסדר,
אבל בסדר, זה שקראת למשהו וואטאבאוטיזם, לא הופך אותו לדבר נכון. זאת אומרת, לצורך העניין, לא. וואטאבאוטיזם הוא דבר מאוד מאוד חשוב.
אוקיי.
כי אני בעצם אומר, אתה בוחר לנהל את הדיון על משהו מסוים, ואני אומר, אתה מסוגל לנהל דיון על דבר אחד. דבר אחד יהיה בכותרת. אתה לא מסוגל לנהל דיון על שני דברים. ולכן כל הכותרות יעסקו בזה.
וגיוס חרדים יותר חשוב ויותר משמעותי לציבור. עובדה.
אז הנה, בוא נהל את הדיון הזה. אני אומר, לא, זה לא יותר חשוב לציבור.
אוקיי.
אני לציבור, לדעתי הרבה יותר חשוב השאלה שהאם מילואימניקים סכנו את נפשם בשביל שבגץ או ארגוני זכויות אדם מסוימים יוכלו לקבל את המענה שלהם.
המילים, אם מילואימניקים מסכנו את נפשם, מתאימות בול גם לדיון השני, ואפילו יותר לדיון השני.
לא, לא נכון, לא יותר.
בוודאי. בוודאי, גדעון, מה השאלה?
אם אדם ימצא היום בשטח ולא יכול לפעול את הבית, אלא צריך להיכנס קודם לזכות אותו.
אבל האדם הזה לא היה בשטח, אולי היה בשטח בכלל.
אז מי היה שם בשטח?
החרדים, זה
כל הדיון. שחרדי ימות, בסדר, לא, כי החרדי לא נובע.
לא,
נו,
אל
תבנתי.
גדעון, לא.
יכולים לחוס על
זה. לא הבנתי.
דמגוגיה ממש. להגיד שהחרדים...
לא, כי אתה אומר, אדם לא אכפת לו. בוודאי שאכפת לו. אכפת לנו מכל חייל, ומזה שהיום חיילים צריכים לסכן את נפשם, בגלל דיון בבגץ.
בילויים נקבעה, זה יכול להתעצבן גם על זה שמבקשים...
כי זה לא חלק מהדיון, כי לא יגיד...
רגע, אחד. לא יוכלו לשמוע מה שאתם אומרים.
חלוקת קשב. אפשרי, לא?
אלמקייס, מקודם אמרתי שאתה אומר משפט לסיום, אז עכשיו בבקשה תגיד משפט לסיום, כי אנחנו מדרדרים פה לדמגוגיות ול... זה לא כדאי. לסיום.
חבודו לי לסכם אתכם, אבל אני אגיד שמילואימניק בעזה, ברפיח, יכול להתעצבן גם על זה שהוא עושה 250 ימי מילואים בשנה, וחרדים לו, וגם על זה שמפקירים אותו לזכות בית מחשש לפגוע באיזה עזת איתמים.
אני חושבת שהמילואימניק, אני מסכימה איתך שהמילואימניק יכול להתעצבן על שניהם, ואני גם מסכימה עם גדעון שיש רק נושא אחד שתופס את הכותרת הראשית. ועכשיו בוא נלך לצרות שהן ככה קצת מעבר לים, יודעים מה? באירופה היה בחירות לאיחוד האירופי, והימין שם ככה תפס תאוצה, אבל בארץ לא, שמענו הרבה צקצוקים, וזה מפלגות פשיסטיות וכל מיני דברים כאלה, וכאילו יש איזה קטע שדווקא אלה שאוהבים אותנו בעולם, אנחנו לא מפרגנים להם, מה...
אני אוהב ש...
זה עובד.
אני אוהב שבחול השמאל הוא שמאל, והימין הוא ימין קיצוני.
גם בארץ, גם בארץ.
אוקיי, אז האמת היא שאני אציין לשבח רגע את גדעון שאמר, אני חושב...
מרבים שלום בעולם.
דיברנו על זה לפני כמה זמן, כשאתה רואה איך שהתקשורת מסקרת דברים בחול, אתה נוטה להאמין פחות בארץ, אתה נוטה פחות להאמין איך שהיא מסקרת דברים בחול. אז אני ככה רוצה להגיד שבתור עורך חדשות החוץ של מקור ראשון, אני קראתי המון 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 על הבחירות לפרלמנט האירופי, ובחירות באירופה בכלל, בארצות הברית ובכל מקום, ויש נטייה מין מוזרה, כמו שאלמקייס אמר, כל מפלגת ימין, שהיא לא מפלגת מרכז, שגם נוטתי בימינה, היא מפלגת ימין קיצוני, בעוד מפלגות שמאל, אין או מפלגת שמאל, או במקרה הכי גרוע, מפלגת שמאל קשה. ככה זה נקרא. ימין קיצוני ושמאל קשה. או ימין נציונליסטי
ושמאל... שמאל אידיאולוגי.
שמאל אידיאולוגי, כן. אני חושב שזה התשובה היחידה, או לא היחידה, התשובה הכי טובה לאנשים שמתלוננים על איך אנחנו יכולים לחבק את המפלגות הקיצוניות האלה, היא שהמפלגות בשמאל האירופי בפירוש שונאות אותנו ונגדנו. המפלגות הימין, או הימין קיצוני אם אתם רוצים באירופה, כרגע בעדנו. יכול להיות שזה יתהפך בשלב מסוים, אבל בשלב הזה יש שתי אפשרויות, ואני בהחלט אעדיף את מי שנועמים בנאומים חוצבי להבות על הזכות של מדינת ישראל להביס את האויבים שלה ולהגן על עצמם, מאשר על מי שבוכים על הזאתים מתים.
לא כל האמת, תעשה לי סדר רק אני כמישהו שלא מבין את מה שקורה שם, זה הימין שם, הוא אותו ימין בכל מדינה, איך זה עובד בדיוק בצרפת, בבלגיה והולנד?
לא, יש מין מגמות, קודם כל יש מפלגות שיש להם כאילו סניפים במדינות שונות, אבל בעיקרון זה מתחלק יותר לפי גושים, יש לך ימין כזה גוש של מה שנקרא במרכאות מרכז, או מרכז שמאל או מרכז ימין, ויש לך מין מפלגות אזוריות בכל מדינה שלפעמים חופפות, יש נגיד מפלגת ירוקים שיש לך אותה בכמה מדינות, יש לך מפלגת נציונל, לא נציונל, סוציאל דמוקרטית, שיש לך את כל המדינות. יש מפלגות שחוזרות על עצמן, אבל בעיקרון הכל הולך לפי בריתות וגושים, ובבחירות האחרונות היה המון המון כוח למפלגות שמזהות עם ימין, תקרא לזה ימני, ימין ברור, ימין מובהק, ימין פופוליסטי.
ימין לאומי.
ימין לאומי.
לא, אתה רואה את זה, זה מופיע שם.
כן, כן, חד משמעית. לאומני, הם יגידו, לאומני, לא לאומי.
לא הם יגידו, המתווכים.
המתווכים, כן. ואז המצב כרגע הוא שסוחף את אירופה גל של מפלגות ימין לאומי, שמתנגדות להגירה מוגזמת, או לפעמים הגירה בכלל, ולעיתים, יש להם, לומר, לעיתים באמת, יש להם קצת בעיות של פשיזם ואנטישמיות, כמו בגרמניה, עם מפלגת AFD, שיש לה בעיות, אבל באופן כללי, יש כאן מפלגות שתומכות בנו במפורש, מסמנות וי בהרבה מאוד סעיפים שהיינו מסכימים איתן בלב שלם.
אני חושב שראינו בארצות הברית, במשך שנים דיברו על הבעיה של האנטישמיות בימין. שכמו בארצות הברית קיימת, יש אזורים בימין שהם אנטישמיות, אנטישמים, ואז אנחנו רואים את המציאות עכשיו. זאת אומרת, הגיעו אכן אזורים קטנים מחוץ ללגיטימציה הציבורית, גם בימין, של אנטישמים, ואז הגיעה האנטישמיות מהשמאל. ופתאום היא הרבה יותר גדולה, היא הרבה יותר חזקה, והיא לא זוכה לכזו רמה של גינוי. אז לכן אני מסכים עם שפייזר, אני חושב שמה שנכון לגבי ארצות הברית, אנחנו גם עוד נראה שנכון לגבי אירופה, שבסופו של דבר אנטישמים יש בכל מקום, לא זוכר מי זה היה פה, מי שמעתי את הבדיחה, מי שמענו את זה, שמשהו כאילו אמירה בריטית, שכאילו מה זה אנטישמי? לצנוע יהודים יותר מה שצריך לצנוע אותם. בסופו של דבר, כאילו, אנטישמיות קיימת בכל העולם, בוודאי, אבל נכון לעכשיו, האנטישמיות בשמאל הרבה יותר חזקה, הרבה יותר מסוכנת, והרבה יותר גם זוכה ללגיטימציה שם.
ממוסדת, היא גם מאוד ממוסדת.
לא, גם יש לה איזשהו בסיס לכאורה נורא הגיוני ונורא רציונלי, כן, תיקון העולם, זה לא
ש... אדמי.
כן, זאת אומרת, תראו, עובדתית, אתם חילצתם בסך הכל 4 והרגתם 200, בואו מספרית, זה לא מסתדר, זאת אומרת, יש פה את הדיון כאילו, מבחינתם זה טיעון מאוד, מאוד ברור, אז אני חושב שבסופו של דבר, זה שהעליית הימין באירופה, בסך הכל כרגע, טובה לישראל, ובאמת צריך מתווכי מידע כמו שפייזר, כדי לדעת יותר טוב מה קורה שם.
טוב, אם כבר לקחת אותנו לארצות הברית, אז...
למחוזות שלי, את
מתכוונת. למחוזות של שפייזר, והרמת לו, אז אולי תיתן לנו ככה איזושהי הצצה על כל הנושא המשפטי בדרך לבחירות בארצות הברית. ראינו את ההרשעה של טראמפ, ועכשיו יש הבן של ביידן הורשע, וזה... כאילו זה עוד סעיף בקמפיינים שלהם, כל הנושא המשפטי, או איך זה עובד שם?
קודם כל חד משמעית כן. זה ממש ממש סעיף בקמפיינים שלהם, זה מובהק, זה ברור. לא שיש כאן שוויון כוחות, כי בסופו של דבר ביידן הוא נשיא ארצות הברית, ולכן יש לו, הוא האחראי הישיר על משרד המשפטים, ולכן יש לו יכולת להשפיע על
או אם לנסח את זה אחרת, מה ששמעתי, טראמפ הורשע כי ביידן הוא הנשיא. והבן של ביידן הורשע למרות שביידן
הורשע. נכון, כלומר, התיק של טראמפ, יש תיקים אחרים שהם יותר משכנעים על השישה בינואר, ודברים שבאמת טראמפ הייתה לו בהם אחריות, והגניבה של מסמכים מסווגים שכולם עשו את זה, וטראמפ הוא היחיד שבא ואמר, כן, זה שלי, הנה הם בארגזים בבית שלי, שזה בעייתי, אבל הסיפור, התיק שטראמפ הורשע בו הוא מגוחך. והנטר ביידן, הבן של ג'ו ביידן, במשך שנים מסובך באלף תיקים משפטיים, כי הוא היה באמת מכור לסמים, ועשה עסקאות משחזות מאחורי הגב, או אולי לא מאחורי הגב של אבא שלו. הוא הורשע בהשגת רישיון נשק בשקר, כשהוא הוציא רישיון נשק, למרות שהוא היה לסמים קשים, וזה היה מין משפט מאוד מביך משלו, הביאו חברות שלו, הביאו אנשים שהכירו אותו, שסיפור איך הוא היה עושה מלא סמים, ועושה סמים כל הזמן, ומשוגע, ועושה בלגנים, והוא זכאי
ל... אבא שהוא כך מחובר על המציאות, איך זה חמק לו מתחת לו?
מה שמעניין בסיפור הזה, אבל הוא עלול להיות מורשע, עלולות להיגזר אליו עד 25 שנות מאסר, וזה עוד לפני עוד תיק על העלמת מס, שיהיה בספטמבר שמעניין מה יהיה בו. מה שמעניין בסיפור הזה, זה שרוב הראיות נגד הנטר ביידן יצאו מהלפטופ של הנטר ביידן, ומי שזוכר עתיקות ב-2020,
בוודאי כולנו, כולנו.
שהלפטופ הזה נמצא ב-2020, באיזה חנות לתיקון מחשבים, והוא עבר לניו יורק פוסט, שכתבו כתבה על כל מה שהם מצאו שם, שזה היה הרבה דברים שעלו כראיות במשפט הזה, ויעלו כראיות במשפט הבא, ואולי בעוד משפטים בהמשך. אבל אז, הממשל, לא הממשל, הקמפיין של ביידן, ונראה לי זה היה עצומה של 50 בכירים במערכות הביטחון והמודיעין, הצהירו שמדובר מבצע רוסי של דיסאינפורמציה, וזה בכלל לא המחשב של, של הנטר ביידן. ולכן טוויטר ופייסבוק וכל הרשתות האחרות חסמו גישה ללינק הזה, ומי שפרסם את הלינק הזה נחסם, והניו יורק פוסט נחסמו כל עוד הם לא מוכנים לפרסם התנצלות על הכתבה הזאת. ובסוף התברר שכל פרט בה היה מדויק ונכון. זה היה לפני הבחירות, זה השפיע על הבחירות, וזה היה משמעותי, וזה רק מראה כמה שכולם זורקים על האמת ועל מה שנכון, ותמורה ל... פוליטיקה.
ואם נמשיך, זה מראה כמה השאיפות של כל מיני אנשים מהמכון הישראלי לדמוקרטיה וצפון לנהל איזשהו משטר אמת ברשתות החברתיות, הוא סכנה משמעותית ועצומה. זאת אומרת, אנחנו 4 שנים, וברוב המקרים, אגב, דברים לא מתגלים אחרי זה. זאת אומרת, אם משהו נחסם, אז אחרי זה אתה כבר לא חוזר אליו. אז כן, בסופו של דבר, אכן, המחשבה שיהיה איזה אח גדול שיחליט מה האמת, היא מחשבה מסוכנת.
זה literally אורווליאני.
ועוד לסיום, עוד מעבר לים, מת אגדת הכדורסל ג'רי ווסט.
ווסט.
אפשר לשמוע כמה אני מעורה בפרטים. שפייזר, אני מבינה שכאילו כולנו צריכים ללבוש חורים.
האמת היא שאני...
צריכים ללבוש אדום כחול.
אדום כחול.
יש כאן שני, יש כאן, כן.
קודם כל תסביר לאביגל שהיא מכירה את האיש.
הוא הסביר לי, הוא הסביר לי כבר שאני מכירה. כבר הבנתי שאני מכירה.
למעשה כל מאזינים. אז זהו, תסביר לכל המאזינים.
לא, רגע, יש כאן שני, אני חפרתי יותר מדי, יש כאן שני אנשי ספורט, אנשים שמעורים במה שקורה בעולם הזה. בבקשה, גדעון ומקייס, אני צריך...
עכשיו אני אגיד שאני כישלון חינוכי לבית שבו גדלתי. גדלתי עם 7 אחים, וסבא שלי היה מאוד... כדורסל היה... המקום שני, בעיקר כדורגל, אבל עדיין גם כדורסל. בקיצור, אני כישלון חרוץ. אבל אתם יכולים לנסות להסביר.
גדעון, בבקשה.
לא, אני את העמידה ספציפית על ווסט, למדתי הבוקר מרן סורוקה, שהוא אדם ששווה לכם לעקוב אחריו, אם אתם חובבי NBA במיוחד, כדורסל בכלל. הלוגו של NBA עם האדם שעומד שם עם הכדור, למעשה בנוי על תמונה שלו, זאת אומרת, לקחו את התמונה ועשו מן הסוג של... לוגו, כשהוא היה בלייקרס, אם אני זוכר נכון.
נכון.
אגב, הוא מעולם לא קיבל על זה זכויות, מעולם לא, כאילו, מעולם לא הזכירו אותו. אכן היה כנראה דמות מאוד משפיעה, זאת אומרת, בסופו של דבר, האדם שהסמל NBA חרוט על שמו, זה בהחלט...
הוא זכה בהמון.
אם כי צריך לומר, במשך לאביגל, בעיניי, עם כל הכבוד ל-NBA, זה יפה לראות, כדורסל זה לא. כדורסל הוא משחק מתוחכם ומעניין, NBA הוא משחק של פנומנלים אישיים שעושים דברים מדהימים, הם לא משחקים כדורסל.
אני רואה שהאווירה בדסק פשטה פה לכולם, על אווירת הביקורת על NBA. אבל ג'רי ווסט הוא מעבר לזה שהוא זכה בתארים גם כשחקן וגם כמאמן, וגם כמנג'ר ובהמשך, והדמות שלו מאוד מוכרת גם מהסדרה, מסדרות שנעשו על מייקל ג'ורדן, ועכשיו יש סדרה על
הלייקרס, ביקוטרה אחרי שתי עונות.
ששם הוא יוצא כדמות לא הכי אידיאלית בעולם, כמו כל הדמויות, אבל...
אל מקייס מביא את הג'וס.
אני חושב, דווקא אני חושב שהתואר הכי יפה שלו, תואר חינוכי כזה, סתם, אבל הוא זכה בתואר MVP של סדרת גמר, כשהקבוצה שלו הפסידה. הוא השחקן היחיד אי פעם בהיסטוריה של NBA, שזה סתם.
זה מאוד מרשים.
מעניין.
אני רק רוצה להמליץ למאזינים צופים, אנחנו גם מוקלטים עכשיו התפרע, למאזינים שלא ראו את זה, לחפש ביוטיוב את המסיבת עיתונאים שבה ג'רי בס, הבעלים של הלייקרס, מכריז שפט ריילי וג'רי ווסט הולכים להיות מאמנים ביחד. מאמנים של הלייקרס, וג'רי ווסט פשוט אומר כזה, לא, אני לא הולך לעשות את זה. בשידור. זה מדהים.
יפה, רגעים טלוויזיונים ששווה לצפות בהם. טוב, אנחנו נצטרך לסיים. זה השבוע שהיה לנו, מעניין ומסעיר עם חג באמצע. תודה לכם, ישעיהו מקייס, אלחנן שפייזר וגדעון דוקוב. אם אהבתם את הפרק הזה, פרגנו לנו ב5 כוכבים בפלטפורמה האהובה עליכם. תודה לאוהד רובינשטיין על העריכה, תודה לתמר אדלר על ההפקה. את התוכנית הזאת, כמו תוכניות נוספות של מקור ראשון, תוכלו למצוא באתר שלנו, בספוטיפיי, באפל מיוזיק, ובכל מקום שמשדר הסקטים. אני אביגיל זייט, שיהיה לכם שבוע טוב. ראשון,
אסקטים.